אנחנו נלמד את המזמור קי"ג בסף התהילים, שהוא בעצם גם המזמור הראשון של ההלל. פסוק א', הללויה, הללו עבדי אדוני, הללו את שם אדוני. אנחנו רואים כאן דבר בולט בפסוק, חוזר על עצמו כמה פעמים הביטוי להלל, כי בעצם בא להדגיש שאנחנו צריכים להלל את הקדוש ברוך הוא ריבוי הילולים, הרבה שבחים. אז הפסוק חוזר על עצמו כמה וכמה פעמים בהדגשת העניין הזה של ההלל. בפשט הפסוק הוא פונה ואומר ליהודים, הללו, תהללו את השם. על מי מדובר, למי הוא פונה? לעבדי השם. יש הרי פסוק שאומר, ולרשע אמר, מה לך לספר חוקי? הקדוש ברוך הוא רוצה שמי שמהלל יהיה עבדי השם. אז הוא פונה לעבדי השם ואומר להם, תהללו, תשבחו את שם השם. ידוע השאלה בגמרא, למה לא אומרים הלל בפורים? כמו שאומרים הלל בחנוכה או בחגים אחרים. ויש כמה וכמה תשובות בגמרא. אחת התשובות, כי בפסוק של ההלל מדגישים שמי מהלל את השם? עבדי השם. אז בפסח למשל, היינו עבדי פרעה, ויצאנו מעבדות של פרעה, ונהיינו עבדי השם. אז אנחנו יכולים לומר את ההלל. אבל אחרי פורים, עדיין נשארנו תחת שלטונו של אחשוורוש. אנחנו לא נהיינו משוחררים מעבדות תחת אחשוורוש. אז לא קיבלנו את ההגדרה של עבדי השם, אז לכן אנחנו, אחת הסיבות, למה לא אומרים הלל בפורים. מה מתחיל התכנים של ההלל, במה מהללים אותו? אומר פסוק ב', יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. דהיינו שכל הנבראים, כל אלה שהם בני דעת שמכירים בגדולתו של הבורא, אז הם יברכו את הבורא, ואלה הקדוש ברוך הוא יהיה מבורך בפי כל הנבראים, זה יהיה לנצח מעתה ועד עולם. זאת אומרת, בכל תקופה, בכל זמן, כל עוד יש נבראים בעולם שיש להם הכרה, אז בוודאי שכולם יברכו את שם השם. נפרט את זה יותר בפסוק ג', ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם אדוני. דהיינו כל יושבי התבל, ממזרח ועד מערב. מבואו זה איפה שהשמש שוקע, מגיע. ממזרח עד מערב, בכל המקומות היישוב מהולל שם השם. למה הוא מזכיר רק מזרח ומערב? אז מפרשים אומרים, הרד"ק אומר את זה כמה פעמים בתהילים, בכמה הקשרים, שהמציאות היא שרוב היישוב בקו המשווה זה ממזרח למערב, כי צפון ודרום יש את הקצוות שאין כל כך מקומות יישוב. אבל מזרח מערב זה כל מקומות היישוב, לכן כשהפסוק רוצה לבטא את כולם, אז הוא לוקח את הקו המשווה שנמצאים רוב העולם מיושב. אז בכל המקומות, והוא לא מדבר כאן רק על עם ישראל, הוא אומר ממזרח שמש עד מבואו, אז זה בעצם כולל את כולם, גם אומות העולם, כולם מהללים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא. עכשיו נראה את ההבדל בין השבח של אומות העולם לבין השבח של עם ישראל, על פי הפנימיות של הביאור בפסוקים הבאים, אבל קודם כל נראה את הפשט. פסוק ד', רם על כל גויים אדוני, על השמיים כבודו. הפשט הוא שכל הגויים, גם הם ירוממו את הבורא ויעללו אותו וישבחו אותו, אבל מי יודע באמת לשבח אותו? על השמיים כבודו. צבא שמיים, צבא מעלה, הם מכירים את גדולתו. למרות שגם הגויים מעללים אותו, אבל הגויים מה מבין? הוא מבין מה ששכל אנושי מבין. הכבוד האמיתי שלו נמצא על השמיים. יש אופן אחר שמפרשים אומרים, שהמילה רם, שכתובה בפסוק, היא מילה כותרת. ובאים לומר, הוא רם, מעל מי הוא רם? גם מעל הגויים וגם מעל השמיים. הוא רם מעל כולם. נקרא את הפסוקים הבאים, ואז נראה רצף מעניין, על פי פנימיות, מה הפסוקים האלה אומרים. אז נראה קודם כל את הפשט. פסוקי. מפה, כל הפסוקים הבאים, הסוף המזמור, אז יש לצחות על השפה, כמו שמפרשים אומרים, יש מילים שיש שם תוספת יוד. המקביעי, המשפילי, מקימי, לא שיבי, לא שיבי. זה לא צריך את היוד הזה מצד דקדוק של המילה, אבל לצחות הלשון, אז התוספת יוד מייפה את הסגנון. בכל פנים, פסוקי. מי כאדוני אלוהינו, המקביל השבת. היינו, איפה יש עוד ענב, כמו בורא עולם, שמצד אחד הוא מקביל השבת, הוא מאוד מאוד גבוה. אז בדרך כלל בין הנבראים, כשמישהו מאוד מאוד גדול, אז בשפה המדוברת אומר, הוא לא סופר אף אחד. הוא נמצא למעלה, הוא בכלל לא שם לב לקטנים. אז הקדוש ברוך הוא, כמה הוא ענב, שהוא מקביל השבת, ובכל זאת, פסוק וב, המשפילי לראות בשמיים ובארץ. בכל זאת הוא משפיל את עצמו להשגיח על כל מה שקורה בבריאה. למרות שהוא כל כך גדול, אבל הוא בהחלט משגיח ושם לב לכל פרט הכי קטן. יש כאן בביאור הפנימי, בשלושת הפסוקים ד' ה' ו', משמעות מעניינת, שאומרת ככה. אצל גויים מתבטא גדולתו של הבורא בתחום מסוים. אצל גוי בהכרה הוא אומר, מבחינתי אני מבין שהקדוש ברוך הוא גדול, לכן איפה הוא נמצא? ברוחניות. רם על כל גויים השם. הגויים שמרוממים את השם, אז מה הם אומרים? איפה הוא נמצא? על השמיים כבודו. יותר מתאים לו, יותר נאה לו, שהוא יהיה נמצא בדברים שמימיים, ולא נאה לו להיות דברים ארציים. אבל מה אנחנו עונים להם? מה עם ישראל אומר לגויים? מי כהשם אלוקינו, אנחנו עם ישראל, שהוא האלוקים שלנו, אנחנו נגיד לכם באמת מה גדלותו של הבורא. המקביל השבת, אנחנו נאמר לכם, הוא יותר גבוה ממה שאתם חושבים. אתם חושבים שהוא רם על השמיים, אנחנו אומרים לכם שהוא מרומם גם יותר מהשמיים. ולכן, מבחינתו, המשפילי לראות בשמיים ובארץ, מבחינתו, להיות בשמיים או להיות בארץ זה אותה השפלה, זה אותו צמצום. הוא לא יותר קרוב לשמיים מאשר הארץ, כי הוא מעל כל גדר וכל תחום. לכן, כל דבר שהוא מתעסק איתו, זה מבחינתו נקראת ירידה והשפלה. פסוק זין. מקימי מאפר דל, מאשפות ירים אביון. כיוון שאמרנו בפסוק וב, שהקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו ומשפיל את עצמו ומשגיח על כל דבר ודבר, אז ההשגחה שלו, שהוא משגיח על הנבראים, בא לידי ביטוי גם בצורה מעשית, לא רק משגיח מסתכל מה קורה איתם, הוא גם עושה שינויים בבריאה. דהיינו, קודם כל הוא לוקח כאלו שהם דל או אביון, אנשים שהם במצב ירוד, הוא מקים אותם, מקים את הדל מאפר, מקים את האביון מאשפות, זה מראה שהוא נמצא בעולם, הוא משגיח, והוא גם כן פועל בהם, מנהיג אותם בצורה מסוימת. הדל הוא ברמה יותר גבוהה מאשר האביון, מבחינת העניות שלו. והפר זה דבר יותר נעלה מאשר השפוט. לכן כשמדברים על הדל, שהוא ברמה יותר גבוהה, אז אומרים עליו מקימי מאפר דל. מדברים על האביון שהוא יותר נמוך, אז גם מתייחסים, מרימים אותו ממקום יותר נמוך, מהשפוט. על הפסוק הזה יש גם ביור מעניין, מספר הרבי הקודם באחד השיחות שלו, שהבעל שם טוב יושב פעם עם התלמידים, סיפר להם כזה סיפור. סיפר להם סיפור על יהודי פשוט, לא יודע אם הוא ציין את שמו, כלומר, הוא לא ידע הרבה, הוא ציין כמה דברים, הוא ידע כמה פרשיות בתורה, מאוד מאוד מסוימים, או איזה מסכת במשנה, ממש דברים מצומצמים שהוא ידע, מעבר לזה הוא לא ידע כלום. במשך 80 שנה, שהיה עובד ומסתובב בכפרים, בעיירות, למכור את הספורה שלו, יום, יום וכל היום, הדבר שהיה אומר בפה כל הזמן, זה מה שהוא ידע בעל פה, זה מה שהוא אמר, כל היום. וככה הוא חי את כל חייו. אחרי, סיים את חייו, עלה למעלה. צד אחד, היהודי הזה כל היום אמר דברי תורה, מגיע לו גן עדן. באו המקטרגים ואמרו, אם היה לו ראש טוב לעשות עסקים, אז הוא יכל ללמוד רק כמה פרשיות, הוא יכל ללמוד הרבה יותר. אז לא מגיע לו, היה צריך להשקיע יותר בלימוד. ואז הולך למעלה ויכוח בין המקטרגים ובין הסנגורים. ואז פתאום רואים שהמלאך מיכאל מגיע עם ערימות, ערימות של טונות, של אפר ואדמה וביצים ועגלות וסוסים ותרנגולים. שומעים גם מה זה כל זה? הוא אומר, כל זה זה הדברים שעליהם הוא דרך כשהוא חזר את הדברי תורה, אז הוא קידש את כל זה, אני מביא את כל זה איתי לדין שלו, וכדי לסנגוריה. אז הוא אומר, מקימים מאפר דל, מהשפוט ירים לבין, גם את האפר, גם את השפוט, שעליהם הוא יתעסק, הם מקימים אותו למצב טוב, למצב של גנל. פסוק ח' להושיבי עם נדיבים, עם נדיבי עמו. לא רק שהקדוש ברוך הוא מרומם את, את הדל מאפר, או את האביון מהשפוט, ומרים אותו למצב סטנדרטי, אלא הוא מרים אותו למצב שהוא יהיה עם נדיבים. הוא מושיב אותו בכבודו שהוא יוכל להיות בעמדה של נדיבים, ולא סתם עם נדיבים, עם נדיבי עמו, זאת אומרת עם המשובחים שבנדיבים. זה מראה איך הקדוש ברוך הוא מניק את העולם ומרומם מהתחתית את האדם ומרומם אותו למצב כל כך נעלה. פסוק ט' מסיים שהקדוש ברוך הוא גם מרוב הענווה שלו, שהוא יורד למטה ומתעסק עם התחתון, הוא גם עושה שינויים בבריאה, עושה פלא בבריאה. ומה זה מתבטא? מושיבי עקרת הבית, אם הבנים שמחה, הללויה. דהיינו, אישה עקרה, אין לה ילדים, אז אין לה בני בית. אז הקדוש ברוך הוא עושה ניסים והופך את העקרה ליולדת. אז במילא יש לה בני בית, אז יש לה בית. אז הוא מושיב את העקרת בבית עם בני בית, זה נקרא מושיבי עקרת הבית. ובמילא היא הופכת להיות אם הבנים, יש לה בנים שהיא הופכת להיות האמא של הבנים, והיא שמחה שהיא אם הבנים. אז זה מעלילים את הקדוש ברוך הוא עד כמה שהוא נמצא משפילי בשמיים ובארץ ופועל את הדברים הללו. יש המפרשים אומרים שהפסוק הזה הוא בעצם משל. ירושלים, ציון נקראת עקרת, ובזמן הגלות היא נמצאת במצב של עקרת. והקדוש ברוך הוא מוציא את ירושלים, את ארץ ישראל, מהמצב הזה של הגלות, והוא פועל שיהיה אם הבנים שמחה, כמו שהפסוק אומר, כי חלה גם ילדה ציון את בניה. דהיינו שיש, הגאולה נמשלה ללידה לעומת הגלות, וזה השבח לקדוש ברוך הוא, שהוא בעצם מביא את הגאולה השלמה. גם בעבודת האדם בנפש מבואה בחסידות, ששמחה באה כשיש בנים. אם אמא זה ספירת הבינה נקראת אמא, להתבוננות בשכל. כשזה יורד למידות, זה בנים. אז שיש אם הבנים, כשזה יורד למידות הגלויות בלב, אז שמחה. השמחה לא יכולה להיות כשזה נשאר רק בתודעה. זה צריך לרדת לתוך הלב, ואז זה מביא שמחה גלויה. זה הכל שבח גדול של המשבחים את הקדוש ברוך הוא.